הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מילואים ניקים בקהל. בהגשת גיא הוכמן.
חברים, חברות, חיילים, חיילות, מילואים, מילואות, עם ישראל! ברוכים הבאים לפודקאסט מילואים 360. אנחנו בעצם בפרק הפתיחה, נכון? אז שימו לב, אז איתי נמצאים ההוגים של, לא יודע אם ההוגים, אבל המפתחים, אני רק השליח, צחי חפץ, תת אלוף, אוטוטו אלוף, בעזרת השם מפקד, מרכז מילואים 360. אז חבר'ה, אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית, תקופה שכל יום קורה מהלך שישפיע על ההיסטוריה של כולנו, ומי שבעצם מחזיק את הכל אלה לוחמי ומשרתי המילואים. צחי, קודם כל, אהלן. מה קורה? תת אלוף, הכי בכיר שהיה פה. אנחנו מתעסקים במילואימניק, כי משרתי המילואים האהובים שלנו, גיבורים שלנו, והמילואימניק של 2023-4, זה משהו אחר ממה שהיינו רגילים 70 ומשהו שנה במדינה.
המילואימניק של 2023-4.
הוא כבר סדירניק.
נכון, זה מילואימניק שחתם איתנו על חוזה אחר. היום, ברטרוספקטיבה של קצת יותר משנה, כשאתה, עשרות אלפי אנשים עשו מעל 250 ימי מילואים, אתה מבין שהוא שונה. הוא שונה במחויבות, הוא שונה בזמינות, הוא שונה במוכנות, הוא שונה בתמיכה של העורף שהוא מקבל, הוא שונה, אני חושב, בהבנה שלו על הסיפור הקיומי, על השמירה על הבית. כי במלחמות אחרות, אני מזכיר לכם, העורף לא נפגע בצורה כזאת משמעותית. בטח לא אם נלך ליום כיפור. היום כל הארץ חזית. אתה יצאת לחזית, בבית, אני לא בטוח שהכל היה רגוע אצל כולם. ואין בן אדם שרץ קדימה ולא חושב קצת על המשפחה, על העורף. ואני חושב שאלה הדברים השונים, והם הוכיחו לנו שלמרות מה שאמרתי עכשיו, האנשים האלה הבינו את האתגר, הבינו את החשיבות, רצו קדימה, נלחמו כמו אריות והנשים כמו לביאות, ומביאים את הניצחון, ומביאים הישגים דרמטיים. דרמטיים. בכל הגזרות.
זה ממש
בכל ככה. הגזרות. ועל זה הם רואים להערצה, להערכה. ולכל...
אני חושב, אמרתי, אני החלום שלי לקדם חוק באמת, שמות על מילואים ניקים, על חטיבות, על חללים, לצערנו, מבחינתי, כמו בארצות הברית, להצדיע לאנשים שאני כל הופעה שלי, אני שואל אם יש מילואים ניק, ואני אומר, בוא נמחל עם כפיים, כי בין חזית לחזית, והיום אנחנו באמת נדבר על איך הדבר הזה נוצר, איך זה קרה, על איזה צורך עדיתם, ובואו נתחיל. אני רוצה קודם כל שתספר ככה על, גם על מרכז 360, ואיך באמת הוא משתלב פה, ואיך זה בעצם שונה מהמלחמות האחרות, מהבחינה שלך.
טוב, קודם כל, 7 באוקטובר תפס את כולנו, אתם יודעים, כל אחד בנקודה אחרת בחייו, ועם ישראל, כמו שעם ישראל יודע, התגייס בהמוניו להבין שזו מלחמה על הבית.
ממש ככה.
השוני הגדול הוא בהיקפים. כי לגייס כ-300,000 אנשי מילואים, כמעט ב-24 שעות, כל אחד למקומו, כל אחד לבסיסו, על ציודו, זה היה אתגר עצום. ולטפל ב-300,000 אנשי מילואים לאורך זמן, זה אולי אחד האתגרים העצומים של מלחמת חרבות ברזל.
קודם כל, אפילו ברמה לוגיסטית, אני מדבר על, אני שם בצד את כל הדאגה, וזה אם אתה אומר לי 300,000 בימים הראשונים, איך משנים, איך יודעים, זה, כלומר, זה גם על בסיסך, זה גם על בסיס מה שנקרא אקה, זה כאילו,
כן, כולם ביחד. כן, אז קודם כל, התאמנו על זה שנים. אני הייתי איש קבע 32 שנה, וחלק מהתחומים אני אימנתי, ובנינו תפיסות ותורות לחימה, גם בעולמות המנהלתיים. וזה תפס אותנו בחלק גדול מקומות די מוכנים למענה, נכון, לא עצים בצורה כזאת בטווח זמן קצר, אבל התפיסות שלנו הוכיחו שהן עובדות. אז לקח קצת יותר זמן, ולפעמים לקח לנו ככה להבין את ההיקפים ולייצר את אותו מענה, אבל אם אתה דוגם גם לוגיסטית, גם בעולם הנפגעים, גם בעולם המבצעי, אפשר לומר, אתה רואה שצהל התעשת, התארגן מאוד מהר, ומה שנקרא שעת קדימה לתת מענים לאנשי המילואים, במקרה שלנו, גם לבני המשפחות שלהם.
אתם מגויסים בשבי באוקטובר, ואתם רואים איזה שהם פערים שתוצאה מכך אתם אומרים, רגע, צריכים פה להקים או להשתדרג במשהו חדש. מאיפה בא בעצם הרעיון הזה של הקמת מרכז מילואים?
אנחנו התחלנו בשבי לאוקטובר, התעסקנו בעיקר בטיפול בנפגעים. אני מדבר על אגף כוח אדם, אני מדבר על המענה לאנשים בצהל, פצועים, משפחות שכולות, היקפים שלא הכרנו בעבר, בטח לא בזמן כזה. אחרי בערך כחודש, ראש אקה מימש החלטת ממשלה, שזה להקים קרן סיוע לאנשי מילואים. הבנו שיש לא מעט אנשים.
יניב עשור שם בטקס פרידה. כן. אז יניב, אוהבים אותך בהצלחה, באזרחות, סל דרום אמריקה. כן.
ויצאנו מיד למימוש של החלטת הממשלה. מתוך הבנה ששני מבצעים קודמים, גם צוק איתן וגם שומר החומות, הייתה קרן סיוע, אבל המון כספים חזרו למדינה. אמרנו הפעם, הדבר הזה חייב לעבוד, המכונה הזאת צריכה לנסוע, לעבוד, לטפל באנשים, ובאמת בנינו תהליכים שבסוף פוגשים את הפרט, פוגשים את איש המילואים, פוגשים את המשפחה. קבענו שלושה עקרונות מרכזיים, אחד זה פשטות, רצינו שיהיה פשוט לפנות אלינו. הדבר השני שאמרנו, זה היד פתוחה והלב רחב. רוצים לתת. לקחנו אנשי מילואים, הכשרנו אותם לבחון בקשות של משפחות המשרתים ושל המשרתים בצה"ל, אמרנו, הגישה היא גישה חיובית. והעיקרון השלישי, זה אמרנו, מאמינים לאנשי המילואים. פנית אליי, פנית אלינו, זאת אומרת שאתה צריך סיוע.
כלומר, לא עכשיו נבדוק בציציות אם
לא צריך... לא ועדת חקירה מה...
בדיוק.
לא ממלכתית. לא ועדת חקירה על כל פנייה.
כן. אבל איך נוצרו השירותים בעצם? כלומר, איך ידעתם להגיד זה לפה, זה לשם, זה לשם? זה מתוך צורך או שכבר זה תוכניות שהיו?
לא, זה מתוך צורך. הסתובבנו מהר בשטח, הבנו את הפערים. שמענו את העצמאים זועקים, כבר אנחנו חודש ושבוע אחרי תחילת המלחמה. שמענו כל זעקה, אוקיי, מתי אני חוזר לעסק, מה קורה בעסק? הסטודנטים. פגשנו פה אוכלוסיית סטודנטים נפלא, עשרות אלפים, גיא, שנרשמו לתחילת שנת לימודים, אני מזכיר שנת הלימודים עוד לא התחילה, הם לחוצים מזה ש... אולי שנת הלימודים תתחיל, עוד לא הייתה החלטה על דחייה, חלק מהם שכרו דירות, אבל עוד כף רגלם לא דרכה בהם.
כן.
והתחייבו להוצאה כספית כזאת או אחרת, ואמרו, אוקיי, מה אני עושה? נשות המשרתים. חודש ושבוע עבר, חודש ושבועיים, אני מדבר כבר על אמצע נובמבר, אוקיי, אני בבית עם הילדים, מה
הלאה?
אני צריכה עזרה. אנשים שהיו בחול, עשרות אלפים, עזבו הכל בחופשות, יש לי זוג שהיה בערך דבש בפיליפינים, להגיע לפיליפינים, לאיזה חור, לאיזה אי, לוקח איזה
עד עכשיו, אגב,
שש שעות.
אבל חשוב להבין שכל הדברים, גם, כלומר, עד עכשיו, אני דוגמה חזרתי מתאילנד לפני חודש, ופתאום קראו לו ללבנון, צו 8, הוא חתך, כלומר, אנחנו מדברים המון על 7 באוקטובר, אבל זה לא היסטוריה, אנחנו חיים את האירוע.
יופי, ועכשיו אתה שאלת אותי על האתגר, אז הנה האתגר הכי גדול. המשך, מלחמה כל כך ארוכה, שהיא בעצמה פתאום צצו לנו כל מיני אתגרים, אמרנו, אנחנו חייבים להיות עדכניים. קורים דברים, האתגרים משתנים, הבעיות משתנות. בואו נתאים את עצמנו.
הגזרות.
לצרכים של אנשי המילואים.
בוקר טוב סוריה.
וגם, כן, בוקר טוב לבנון, נכנסים לתמרון, הנה בוקר טוב סוריה, נכנסים לסוריה. חיץ. והצבא לא עכשיו מתחיל, הצבא צריך לתת מענה, הגנתי, התקפי. ולצורך העניין הזה צריך אנשי מילואים, כי הצבא לא יודע להסתדר בלי אנשי מילואים. וזה היופי של כל הדבר. גם על משך ארוך, ידענו לייצר מענים, הם לא מושלמים.
והיישום של זה יחסית במערכת, שכבר למדתם את עצמכם, זה יפה לראות שבשטח, כלומר, למדתם את האירוע, וזה קורה, כלומר, מהר. אתה אומר, למדתם את האתגר, אני עונה על זה. למדתם את האתגר של הסטודנטים, אני עונה על זה, וזה תוך זמן קצר יחסית.
נכון. והאתגר שלי, ובשביל זה גם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה,
כן.
זה להגיע לכולם. אני רוצה שיפנו אלינו. אני רוצה שאתה והחברים שלך תדעו שאנחנו קיימים, ואנחנו קיימים בשבילכם. ואני רוצה שבנות הזוג יפנו אלינו. ואני רוצה לגייס לזה הרבה מאוד גופים ציבוריים, רשויות מקומיות, עוד משרדי ממשלה, גופים כאלה ואחרים שיש להם מה לתת לאנשי המילואים. למה? אנחנו קראנו להם, אנחנו מחויבים אליהם, ויש סנטימנט ציבורי כלפי אנשי המילואים. הציבור מעריך אותם, הציבור יודע, יודע שהקבוצה הזאת שנושאת בנטל, היא קבוצה מדהימה, סופר איכותית, ומגיע להם שנוקיר ונכיר אותם.
זה ממש ככה, וחשוב גם להגיד, אתה איש מילואים, לא אתה, כלומר, בן אדם ששירת במילואים הוא עדיין איש מילואים, וצריך לזכור את זה, כי בן אדם יבוא ויגיד, טוב, שירתתי אי שם בשבעה באוקטובר חודשיים, אני... אבל לא, הנה, אני אפילו, היום קמתי בבוקר, והנה, אשתי אומרת לי, אתה יודע ששלחו לי הודעה מעיריית רמת גן, שמגיע לנו 400 שקל הנחה, לא הייתי יודע את זה, אתה מבין? אז אפשר גם להגיד למשרתי המילואים, גם שלא משרתים עכשיו, או אפילו לא שירתו בזמן האחרון, עדיין יש לכם זכויות שאפשר למצות.
נכון. תראה, אני תמיד מספר ש... אנחנו מתחרים על אותו בן אדם. ומה קורה כאן? איש מילואים, הוא בא מהקהילה, הוא חוזר לקהילה. הוא בא מהמשפחה, הוא חוזר למשפחה. הוא בא מהעסק, מהעבודה, הוא חוזר לעבודה. זאת אומרת, כולנו, ואולינו בא, הוא בא לצבא. כולנו מתחרים על אותו בן אדם. לכן אני מסמן את ארבעת הקודקודים האלה, צבא, קהילה, מעסיק ומשפחה, כגורמים המשפיעים המרכזיים על... על כל על כל המעברים האלה בין השירות הצבאי לבין חזרה למקום הטבעי שלך. ולשם כך בנינו לא מעט תוכניות ומענים כדי לאפשר מעברים חלקים כאלה. זה אף פעם לא יהיה מושלם, בסוף זה יושב על הכתפיים של הבן אדם הזה, אבל התפקיד שלנו כולנו זה לייצר את כל אותו סל כלים למפקד, בין בת הזוג, למעסיק, כדי שיאפשרו לכם, אנשי המילואים, קצת יותר שקט, כשאתם נוסעים רחוק מהבית לתקופה ממושכת.
אז אתה אומר כל הזמן קצת בהתנצלו, וזה, תשמע, אנחנו פה אפילו לא חבלי לידה, אבל אנחנו בעיצומו של האירוע, אתה אומר זה עוד לא מושלם, אז באמת, אם אנחנו מסתכלים, מה בעצם האתגרים שעכשיו קיימים, ואיך אנחנו מתגברים עליהם?
אני אנסה לתת בהם סימנים. אחד, זה חיבור של כולנו ביחד. העבודה המשותפת, אני קורא לזה שילוב הידיים, בין לא מעט גופים, יניב תוצאות חיוביות. ואני מחבר לזה, מעסיקים, קהילה,
אבל הקשר עם הקהילה, אתם מתמודדים עם זה באותה צורה, הוא פחות עדוק ממה שהיה מן הסתם בתחילת המלחמה.
נכון, אבל מה זה הקהילה? מה זה רשות? חנכנו פרויקט חדש עם העירייה, עיריית ראש העין, של שילוב ידיים של צהל, הרשות המקומית ועמותת העוגן למשפחות, שאנחנו רוצים לעטוף את משפחת איש המילואים, כשאם איש המילואים לא נמצא בבית, אבל אנחנו גם רוצים לעטוף את משפחת המילואים, כי אתה עושה מילואים, כי תרמת למדינה, גם כשאתה לא כרגע בשירות מילואים. זו אמירה שלנו כלפי המשרתים, תקשיבו, אתם עושים משהו משמעותי, אנחנו מחזירים לכם.
זה פשוט מדהים, זה כמו, אתם מזכירים לי כמו איזה ספורטאי כזה אולימפי, שיוצא לקרב ויש לו את הפיזיותרפיסט שלו, ויש לו את המאמן המנטלי שלו, ויש לו את מי שדואג לזה, אתה תלך ותתרכז במשימה.
בשפה שלך, גיא, אח שלי. הבעיות שלך זה הבעיות שלי.
אשכרה.
תגיד לי, אנחנו נעזור לך. לאשתך אני אומר, הבעיות שלך זה גם הבעיות שלי. תגידי מה צריך, אנחנו ננסה לפחות לעזור לך, ומכירים בזה שאת צריכה מעטפת. וזה הסיפור. ואנחנו בונים המון מנגנונים. כסף לא חסר, כדי לסדר את כל התהליך הזה. אז אתגר אחד, זה הסיפור של החיבור בין כולנו. הסיפור השני, זה מענה ייחודי לאוכלוסיות מסוימות. אמרתי סטודנטים. אמרתי עצמאים, אמרתי בני בנות זוג, זה כל אחד צריך חליפה על פי מידתו.
זה ממש ככה.
בסדר? לא דומה משפחה עם 5-6 ילדים
גרושים,
לרווקים. נכון. פרודים למיניהם. גם צריכים מענה. אנשים גרושים, נשארו הילדים אצל בן בת הזוג לחודשיים, אוקיי, זה לא משהו שהם מורגלים אליו. נתנו גם לזה מענה. אמנם באיחור, אבל נתנו מענה. כך דוגמה רשות המסים, עצמאים. הבנו, אחרי חודשיים, שאנחנו צריכים להתאחד. הקמנו צוות משותף של צהל ורשות המסים, ברשות המסים, אתה תבוא לבניין, תראה, לובשי מדים נכנסים לבניין של רשות המסים, ונותנים מענה לאנשי מילואים.
אבל יבוא לך עכשיו עצמי, יגיד לי, כן, זה היה בתחילת המלחמה, ועכשיו יש כל מיני סיפורים שאומרים שרוצים לקחת זה. למי הם פונים? כלומר, האם אתם גם יכולים במרכאות להיות אגב שלהם על הסיפור הזה? שיבוא ויגיד לי, תשמע, אמרתם לי ככה וככה, ואני קצת מקשה. ואומרים לי, עכשיו קיבלתי פה לשלם מקדמות מאוקטובר 2023, למה?
אוקיי, אז אני אגיד לך. קודם כל, היו לא מעט החלטות שמקלות משמעותית עם אנשי המילואים, בטח כשהם היו בשירות דחיית השלומים, דחיית סגירת שנת מס וכן הלאה. אנחנו היום אמרנו, תקשיב אחי, אתה במילואים, אל תיגע בזה. תביא את רואה החשבון שלך, תן לו את הטלפון שלנו, תן לו את הכתובת הדיגיטלית שלנו, שהוא יעשה עבורך את הפעולה, מפה שכח מזה. בנינו מנגנון עם לוגריתמיקה מסוימת, השתמשנו במערכות של רשות המיסים, והתוצאות מגיעות מאוד מאוד מהר. יותר מזה אני אומר לך, גם אמרנו לרשות המיסים, תקשיבו, אם צריך לתת, אם יש תשובה חיובית, תצא הודעה מיד שהוא מקבל. אם הוא לא מקבל מסיבה מסוימת, כי יש כל מיני סיבות למה לא לתת.
רגע, אני מרים טלפון, עורך חשבון שיכול להיות, יש לי פה ארגז שמחכה לי, רגע, חכה שנייה. יכול להיות. אם באים אליי, אני אומר, אם אני אומר משהו, אני אומר, צחי, צחי חתם עליי, יו, איזה מזל שבאתי.
לא, אנשים שמרוויחים שש ספרות לקחנו להם.
שבע, שבע, זה עלה לשבע. זה פרויקט מדהים, זה באמת עבודה מדהימה. אנחנו לא רואים את קו הסיום. כרגע במלחמה, אתה מבחינתך, מה הצפי, כלומר, מה החזון הגדול, או דווקא במטרות קדימה? כלומר, אם אני נותן לך טווח זמן, איפה אתה רואה את משרתי המילואים ואת מרכז המילואים, איפה זה יהיה בעוד, לא יודע, נגיד 5 שנים?
אני מרגיש שאנחנו חתמנו על איזה חוזה חדש עם משרת המילואים ומשפחתו. קבענו כאן סטנדרט, לא היה בעבר, הוא סטנדרט חדש, לדעתי לא נוכל לרדת ממנו. והסטנדרט הזה אומר, אנחנו מתחזקים קשר איתך ועם משפחתך במשך כל השנה. המעברים האלה יהיו מעברים הרבה יותר פשוטים לעיכול או קלים לעיכול. וכדי שזה יקרה, אנחנו נחזיק מנגנון צהלי שיודע לעשות את כל החיבורים ולייצר את אותו סל כלים למפקדים, לאנשי המשען, ובסוף זה מגיע בקצה לאנשי המילים ולמשפחות שלהם, בצורה הכי מדויקת ומהירה.
שמע, זה מטורף, אני לא יודע אם אנשים קולטים את זה, כאילו, אם אתה היית 32 שנה בקבע, סתם אין אותי, אני עוד הייתי בסדיר אז, אבל נגיד, אני עכשיו קוראים לי למלחמת לבנון השנייה ב-2006, מה ההבדלים, שאנשים קצת יבינו, כאילו, מה ההבדלים בין התמיכה שאתה מקבל?
ההבדל הוא דרמטי, לבנון השנייה.
או כל מלחמה לפני, כלומר.
אתה יודע, עד שהתחלנו לתת מענה, המלחמה הסתיימה, זה ההבדל הגדול. וכשהתחלנו לתת מענה, המלחמה הסתיימה. ואז יש לך, אתה יודע, אתה לוחם, נכון? יש לך גבולות גזרה. אתה יודע, זה מתחיל כאן, נגמר כאן.
גימל גימל.
אצלנו אין תאריך סיום כרגע. זאת אומרת, וגם אמרנו, זה יהיה שנה אחרי המלחמה המענה. אז אתה מבין שזה נפרס לאורך זמן, ולכן אמרתי, היינו צריכים כל הזמן להתאים את המענים, כל הזמן להבין מה קורה. לתת צרכים של אנשי המילואים, שבאו, אין מלחמה שאנשים באו לסבב שני. אין דבר כזה. אולי ביום כיפור אנשים חזרו קצת לתקופה של...
זה פשוט אשכרה.
אנשים כבר פה היום בסבב רביעי. תורף, תשמע, והם באים.
ברור שהם
באים. אנשים האלה באים.
ברור, מעדיף להיות עם הילדים בבית. לא, סתם הם רוצים, לא, אני צוחק. אז מה אתה אומר, רגע, אז 5 שנים, אתה חושב באותו היקף צריך להיות? שזה כבר לא תלוי בך, אתה אומר.
אני מסתכל 5 שנים קדימה, זה קצת יומרני להסתכל 5 שנים קדימה. שנתיים. אבל מה שבטוח הוא שיש פה קבוצה, היא לא קטנה, אבל היא גם לא גדולה מדי. שאנחנו נצטרך אותה בשנים הקרובות להיקף ימי מילואים שלא ידענו בעבר, באינטרוולים של כל מספר חודשים למספר של עשרות ימי מילואים. זה בעיקר נופל על דרג נפרס, לוחמים ותומכיהם, זאת אומרת כל מי שבייעוד קדמי, אנחנו נצטרך לייצר להם את המענים. אני משוכנע ב-100% שהם תמיד יבואו, יעמדו ויגידו, הנני.
נכונו לנו אתגרים. האחריות שלכם באמת שיגידו הנני, בתור מי שאני פוגש אותם כל היום בערבי פלוגה, הם אומרים הנני, הם אומרים, אבל צריכים לשמור על זה. לא מהאויבים שלנו, כי האיום הקיומי תמיד יהיה, אבל צריך לדעת לחבק ולאהוב ולדאוג, ולקחת אליהם אחריות בדיוק, כמו שאתם עושים, אז אשריכם, באמת, זה בתור מי שהיה במילואים עם אישה ושני ילדים, שהוא נולד תוך כדי הזה, אז צריך, כל לוחם, כל תומך לחימה צריך את הגב הזה, ומצפים לכם עוד הרבה דברים, באמת הקפנו את הכל, אז תודה לך צחי, ותודה למרכז המילואים, ואנחנו נדבר פה בפודקאסט, אנחנו רק מתחילים עם נשות המילואים, ועם עצמאים, ויש פה הרבה נושאים, ויהיה גם צחוקים, יהיה גם צחוקים, פה צחי, אתה יודע, אני תת אלוף, נתתי לו את הכבוד, אבל אני פה אומר אותם, אז תישארו איתנו. וחבר'ה, הנני.
תודה לך, גיא.
אלוף.
מילואימניקים בקהל. בהגשת גיא הוכמן. הפודקאסטים של 103 FM.